שלום וערב טוב לכולם, אנחנו פותחים כאן לימוד חדש בחבורה הקדושה הזאת, ובעזרת השם הלימוד יימשך כמה שצריך שיימשך. בגדול, כמה מאמרים יש בכוזרי? 4-5? ייקח לנו איזה שנה כל מאמר? אז בגדול, אני חושב שנסיים עוד 5 שנים עם סוף תואר הראשון של רוי. לא, עם הקורונה וזה, לך תדע.
תודה רבה.
בבקשה. בקיצור, אנחנו פותחים פה את לימוד ספר הכוזרי, מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא נעשה שוב את הצגת הספר, כי זה עשינו בשבוע שעבר כדי לשכנע אתכם שזה ספר חשוב. זה ספר חשוב מאוד, רק אני אזכיר מה שאמרנו אז, שהגאון מווילנה אמר עליו שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. זאת אומרת, שזה ספר שמרכז בתוכו את כל אמונת היהדות. לכן הוא חשוב מאוד. אני פותח ואומר, כשאמרתי 5 שנים אני מגזים, אבל אני לא מגזים בזה שזה ספר שדורש זמן. אז אם אתם מצפים שנעריץ כמה פרקים כל מפגש, זה לא יקרה. בסדר? כי במיוחד בהתחלה, אנחנו מציגים נושאים שהם קרדינליים, חשובים מאוד, ולכן אנחנו חייבים שההגדרות יהיו ברורות. אם יש משהו לא מובן בצרפתית, נא להגיד, אוקיי? On ne se gêne pas, tout va bien. בסדר? או בספרדית, היא תתרגם לך. בסדר? אז ככה, בוא נפתח את העניין. מה? אז סבאתי. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים מדעתנו. פותח רבי יהודה הלוי ואומר כך, למה אני כתבתי את הספר? כי יש הרבה טענות על דעתנו. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שבאים ואומרים, היהודים ככה, היהודים ככה, אתם ככה, אתם ככה, אני באתי לענות לכל השאלות הללו. מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה, ומבין מאמיני הדתות האחרות, ומבין המינים מבני ישראל. אז מי שואל? יש, למי יש קושיה על היהדות?
גם יהודים, גם...
זאת אומרת, קודם כל, מי שנוטה לפילוסופיה. גם לדתות האחרות, אבל הכי חשוב, זה ליהודים שבתוכנו. המינים שבישראל שכבר זרקו הכל בגלל שלא ידעו לתת להם תשובות. אז אני אומר, אני חייב לתת להם תשובות. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה, בפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהם, קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם, וכמו שהוזכר בספרי דברי הימים. כמו שאמרנו בשבוע שעבר,
כן, נראה לי שאין
את הבטיחה. מה? אין את הבטיחה בו? יש?
זה
זה, זה זה, אני לא מבין. זה, זה לא כתוב, האמת זה בדיוק לפני עמוד ב'.
כן,
שמעת,
תודה.
בסדר? אז כמו שפתחתי בשבוע שעבר, הסברנו, כל הספר מבוסס על סיפור אמיתי, סיפור היסטורי אמיתי. שבוע שעבר אמרתי במאה ה-9, בעצם זה יותר סוף המאה ה-7, אני טעיתי. בסוף המאה ה-7 קורה הסיפור האמיתי, המלך בולעם התשיעי, שהוא מלך הקזריה, שזה מדינה קטנה באסיה הקטנה, הוא מתגייר, הוא וחלק גדול מאוד מאומתו. אוקיי? הוא לא נותן להם כל כך ברירה. הם כולם מתגיירים כי פגשו יהודים, התלהבו ומתגיירים. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק למה ואיך זה עבר הגיור, אבל על סמך הסיפור הזה, רבי יהודה הלוי לוקח את הקונטקסט כדי לכתוב את הספר שלו. ולכן... מה זה?
מה קרה עם...
מהכוזרים? הפכו להיות, הרבה מהם הפכו להיות אשכנזים. זאת אומרת, הרבה מהאשכנזים באים משם. לא כולם, אבל הערבוב של כל דבר, יש הרבה. לכן הוא לוקח את הסיפור הזה כהתחלה, בסיס, והוא כותב את הסיפור שלו. לכן הוא ישים כשתי האנשים המרכזיים בספר, החבר, שזה היהודי, ומלך כוזר, מלך הכוזרים. אוקיי? עכשיו צריך לדעת, המלך כוזר שמוצג פה בספר, אין לו שום קשר עם המלך האמיתי. בסדר? המלך האמיתי, הוא לא מכיר אותו, הוא לא יודע מי הוא, אנחנו כמעט אין לנו שום דבר עליו. זה סתם הצגה. עכשיו, דרך זה, אז הוא יסביר לנו מה שהוא רוצה להסביר על היהדות. אוקיי? בסדר. אז זה ההתחלה. זה הבסיס. עכשיו אנחנו נכנסים אל עובי הקורה. מלך זה. מסופר שם, נשנה אליו חלום. וואלה. נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשיך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם, הוא מקריב קורבנות בלב שלם, אולם עם כל אשר אוסיף לשמור את מצוות ההם, היה המלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות, וסוף דבר התייעד הוא ואמריו מן הכוזרים איתו. טוב, כאן צריך להתחיל לפרוס. איך הוא פותח? הוא פותח במלך כוזר, שמה דתו? מה הדת שלו?
הוא עובד
מזרדים? עובד מה? עבודה זרה. כן, הוא עובד אלילים. אנחנו לא בדיוק מכירים את דת הכוזרים, אבל הם עובדי אלילים. אוקיי, בסדר, זה הבסיס שלך? זאת אומרת, למה רבי יהודה הלוי פותח, לא רק שהוא פותח במלך שהוא אלילי, אנחנו משבחים אותו על זה. אומרים לו...
רוצים לראות מכמה רחוק
במחוק, אז תגיד שזה ממש ממש לא בסדר. זאת אומרת, אתה יכול להציג אותו כאלילי, ולכן ממש מתואב ומשוקץ, הרי האלילות זה הדבר הכי נורא שיש ביהדות. אין דבר יותר לא טוב מאשר מי שמאמין באלילות. אין בעיה, אבל זה לא הדגש שהוא שם. אם תשים לב, אני חוזר על המשפט המפתח פה, הוא אומר, והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם, הוא מקריב קורבנות. זאת אומרת, מדגישים לך שהוא סופר דתי, ולוקחים את זה בחשיבות גדולה, עד כדי כך שהמלך הזה אומר לו, כוונתך רצויה. למה?
לא קורה את כל המשפט.
למה? מצליחה אינו רצוי, ברור.
אנחנו לא משבחים אותו.
אנחנו משבחים אותו על הכוונה.
אוקיי.
אבל אני, סתם ככה...
לא נקרא שבח, אם אתה בסופו של דבר אומר שזה לא...
למה? אתה, יש לך רעיון טוב. בעזרת השם, אינשאללה, כשאתם, כולכם פה תהיו עם מלנת הילדים, תראו שהרבה פעמים הילדים עושים שטויות, אבל הכוונות שלהם לפעמים טובות.
אני משבח בסופו של דבר.
למה? אתה חייב לשבח על הכוונה. כדאי. כדאי, אם אתה לא רוצה לשלם אחרי הפסיכולוגים, כדאי. בוא נגיד ככה, רוצים להכין את שולחן השבת בגיל 4-5. רוב הסיכויים שאתה תאכל עם הידיים. אבל מה, אתה תגיד לו, אתה סופר זבל, אתה לא יודע להכין, לערוך שולחן. הוא לא עשה טוב, אבל הכוונה. אתה לא ביקשת ממנו, הוא רצה. זאת אומרת, הכוונה היא כן חשובה, עד הרבה. לצורך העניין ביהדות הכוונה היא מאוד חשובה. מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. רצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. ברור שאנחנו לא נגיד לו שהוא עשה דברים טובים. מה שהוא עשה זה לא טוב. אבל עצם זה שרואים חשיבות ברצינות של כוונתו, זה אומר דורשני. והאמת שזה באמת אומר דורשני. למה זה כל כך חשוב לנו לפתוח את הספר, ספר האמונה היהודית, בכוונה טובה של עובד אלילים. בשביל? אתה אומר, בוא, אתה מדבר על היהודים, ואתה אומר, יאללה, בוא תראו, אפילו הוא, שהוא כל כך עובד אלילים, לפחות הוא רציני. אני לא יודע אם זה רק כלפי היהודים, אבל העניין הוא כך, זה מאוד חשוב הרצינות שלו. הספר הזה כל כולו הולך לבאר לנו את יסודות האמונה, ובסופו של דבר, את האמונה היהודית. אוי?
סליחה, אבל למה זה הדבר הכי גרוע?
אלילות?
כן.
למה האלילות זה הדבר הכי גרוע שיש?
למה לא רצח?
לא, אנחנו לא מדברים בין כל המעשים. בין כל התפיסות שלך אל העולם, הכי גרוע זה להיות עובד עבודה זרה. כי הרי מי שעובד עבודה זרה, הוא פשוט כופר בבורא, בבורא העולם, ולכן שום דבר בעולם אין לו משמעות. בן אדם שרוצח, יכול להיות שהוא לא גונב. זאת אומרת, יכול להיות שיש לו משהו שהוא כן חשוב לו. אבל אם אתה אומר שאין בורא לעולם, אין בעל הבירה, אז בעצם שום דבר לא באמת חשוב. לכן זה הכי, הכי, הכי. אבל פה אנחנו רוצים להגיד, הרצינות היא ההתחלה של הבירור. וכאן צריך להבין, זה אחד הדברים היסודיים. אי אפשר לברר שום דבר אם אתה לא רציני בשאלות, בקושיות וברצון לברר. לכן אומרים לו, הבן אדם הזה היה מאוד מאוד רציני. הוא טועה, אבל הוא מאוד רציני, ולכן הוא מחפש באמת תשובות. לכן כל הספר זה יהיה חיפוש אמיתי. לכן אנחנו משבחים על הרצינות. כי כדי שתוכל להתחיל להבין בצורה אמיתית מה זה האמונה, אתה צריך לבוא קודם כל עם תוכן רציני של אמונה משלך. צריך להבין, אין אתאיזם בספר. לא רק שבספר אין אתאיזם, זה מאוד מעניין שבתנך אין אתאיזם.
לא מתייחסים לזה
טוב. אין, לא, אין שום זכר לתאיזם. לתאיזם. אין שום זכר לאתאיזם. למה?
זה משהו חדש.
כי כן, לא היה. לא היה כזה דבר אתאיזם בזמן התנך. לא היה לזה מושג. למה? כולם היו דוסים. חלק עובדי אלילים ככה, וחלק עובדי אלילים ככה, וחלק יהודים, אבל כולם היו דתיים. למה? למה אנשים לא היו אתאיסטים? בגלל שפעם חשו את הנוכחות האלוהית, חשו את השכינה. בן אדם שחווה את זה, הוא לא יכול להסביר לך את זה. Il ressentait la présence divine. כל אחד מתרגם את זה אחרת, אבל זה פה, מרגישים את זה. לכן אתה לא יכול להיות אתאיסט. פתאום, כשהקדוש ברוך הוא מחליט להוריד את שכינתו, כבר לא מרגישים אותו, אז חייבים לחשוב, לחשב מסלול מחדש. ופתאום מגיעים אנשים שיכולים לבוא ולהגיד, אין אלוה. אנחנו לא נראה אותם פה. מה?
זה לא היה כזה פתאום, זה לא היה...
50 שנה. זה לקח 50 שנה בכל העולם, כדי שיהיה מהפך בין האמונה הדתית, לבין... או פילוסופיות, או אתאיזם, או דברים
כאלה. הפילוסופים הראשונים גם האמינו באלוהים.
נכון. זה מה שאני אומר, הם לא היו אתאיסטים.
כן, אז האתאיסטים, סך הכל זה לפני 200-300 שנה התחילו?
לא, לא, לא. אתה כבר רואה אתאיסטים אצל, למשל, אתה אפיקורוס. אפיקורוס הוא אתאיסטי. הוא לא מדבר על אלוה. הוא מדבר על עינוג החושים. זה הפילוסופיה שלו.
אפיקורוס והמלך הכוזר זה לא אותו זמן.
לא, לא, נכון, אני רק עונה לו. שהוא שאל שהאתאיזם זה הגיע עכשיו. אני אומר לו, כבר היו אתאיסטים לפני 2000 שנה. זה התחיל שם. לא קשור למלך הכוזר.
למה אתה אומר שלקח 50 שנה?
אז אני אומר, כי בטווח של 50 שנה, בכל העולם כולו, היה מהפך, ולא היה וואטסאפ, בין כל ה... קבוצות האנושיות עברו תוך זמן של 50 שנה מאלילות, מיתולוגיה, לדברים אחרים. למשל, אני מביא לך דוגמה, זה קרה לפני 2500 שנה, בזמן של חורבן המקדש.
הראשון.
למשל, זה בדיוק הזמן שביוון עוברים מן המיתולוגיה אל הפילוסופיה. זה הדור של סוקרטס, אחריו אפלטון, פילוסוף כאילו מחשיבים אותו כפילוסוף הראשון, זה טלס. בסדר? הוא היה מישהו לפני שהוא היה משולש, אבל קודם כל, הוא היה מישהו. כן, זה כמו האח שלו, פיתגורס. הוא גם היה מישהו לפני המשולש. אז טלס הוא הראשון של הפילוסופיה, זה התקופה. עכשיו, פתאום אתה קורא את אפלטון, הוא אומר על הסבא וסבתא שלו, שהשתחוו לפסלים, הוא אומר, ממה נפשך? או שהם היו מטומטמים לאללה, או שהם דיברו בסמלים וברמזים שאנחנו לא מבינים אותם. אבל אנחנו לא מבינים אותם, אנחנו כבר לא שם. באותו זמן ממש, אתה הולך קצת מזרחה, אתה רואה בפרס, מישהו פתאום קם, קוראים לו זרתוסטרה, מוריד את כל האלילות הפרסית, ובונה דת שהיא קצת אלילית בכל זאת, כי יש שני אלים, אחד טוב ואחד רע. זאת אומרת, פתאום הוא בונה רעיון על בסיס המוסר טוב ורע. באותו זמן ממש, אתה הולך עוד קצת מזרחה, יש מישהו בהודו, קוראים לו גואטמה סידרטה, בודה, שמוריד את כל האלילות ההודית של אז, ובונה איזה...
שבודה היה הרבה מנחה
לזה. לא, לא, זה בדיוק אותו זמן, בדיוק. והוא בונה את הפילוסופיה שלו, הבודיזם, על חזרה לטבע ועם האדמה, בדיוק באותו זמן ממש, שוב, טווח זמן של 50 שנה, לא, אל תפסו אותי על השנה. בסין קמים שני חבר'ה, לאוצה וקונפוצה, שבונים את הטאואיזם ואת הקונפוציאניזם, שמשנים את כל המפה, אין כבר אלילות בסין, יש את שני החבר'ה, שזה יותר דרך חיים מאשר אלילות. בדיוק באותו זמן בישראל, עזרא הסופר. זה סוף הנבואה. זאת אומרת, מרגישים שכל העולם הבחין שקרה משהו. בסדר? אבל גם העובד עבודה זרה, שאנחנו לא אוהבים אותו וזה, אם הוא רציני, אז אפשר לעשות איתו משהו. אוקיי?
אתה אומר את זה שהוא עכשיו כותב, שמעשיך טוב, כוונתך טובה.
זה טוב.
זה כאילו,
זה רציני.
כשהוא כתב את זה,
זה מראה, זהו, זאת אומרת, זה מראה שאם אתה רוצה להתחיל לברר משהו, צריך שתהיה רציני בכוונה. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. אם אין רצינות הכוונה, אין שום דבר. אוקיי? עכשיו, איך אתה יכול לתת קצת מקום, אוקיי, אתה רציני, אבל צריך לתת גם מקום שאתה תוכל להשפיע משהו, לכן, אומרת הגמרא שאין, הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שאין בן דוד בא עד שתהפוך כל המלכות למינות. אין בן דוד בא, המשיח לא יבוא, אלא כשהמלכות תהפוך למינות. המלכות, הכוונה שם למלכות רומא, ומינות ללא מאמינה יותר. אומר על זה רבנו יצחק אברבנאל, בספרו ישועות משיחו, משהו כזה, הוא חושב שזה מדבר על הרנסנס, על תקופתו. שאומר, פתאום אני רואה בעולם המערבי שמתחילים קצת לפקפק בנצחות, אומר, או, זה אומר שזה הזמן שיכולים להתחיל לדבר על הרעיון המשיחי היהודי. כי מתחילים להוריד את השטות הזאת, ואז אפשר להכניס משהו אחר. אז כנראה שיש לזה חשיבות, שהוא היה קודם כל אלילי, ואחרי זה הופך להיות חושב, ואז אתה יכול להגיע למשהו נכון. אגב, זה קורה ככה בכל יהודי. כל יהודי מתחיל את דרכו כעובד עבודה זרה למהדרין. קוראים לזה ילדים. הילדים היהודים הם עובדי עבודה זרה כולם. גם הילדים שלי, ככל שהם יותר קטנים, יותר עובדי עבודה זרה, אבל ברצינות, באמס. אתה שואל ילד בן ארבע, איפה הקדוש ברוך הוא?
אמא.
איפה הוא?
אמא או אבא.
לא, 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 אל תגזים. זה רק אם אבא הוא מרוקאי. לא, לא, רק אם אבא הוא מרוקאי, אז הוא יגיד את זה. אם לא...
בבונגרון, משהו כזה?
לא, אל תגזים. בשמיים, בשמיים, הוא פה למעלה. בתקרה של הגן, אני יודע, בשמיים. שזה אמונה אלילית לחלוטין. אבל זה בסדר. ובהמשך דרכו, הוא מתחיל להבין שמה שהוא האמין זה שטויות, ואז הכל אצלו הופך להיות ספק, זה גיל הנערות, ואז הוא יכול לברר לאט לאט להיות מבוגר ועם אמונת אמת.
יש גם ילדים גדולים.
יש שם לצערנו ילדים גדולים, נכון. ויש גם אנשים שנהיים נערים עד לעולמי עולמים. זה גם נכון. אבל התהליך הרצוי זה ילד, מתבגר, מבוגר. זה תהליך רצוי. בסדר? אוקיי, אז לכן הבנו שזה מאוד חשוב שיהיה לו רצינות. עכשיו, אוי?
סליחה,
סליחה, השאלה, אבל...
כן?
כיהודים, מה אנחנו חושבים על המקום של הקדוש ברוך הוא גאים?
אני אומר.
אתה אמרת שהוא לא בשמיים.
נכון.
אז הוא?
הוא לא רק בשמיים.
אבל זה כאילו, למה זה בלי לחשוב ככה? זה כאילו, שמיים זה, זה בלי סוף, זה לא... כאילו להגיד
ש... הוא רק בשמיים?
הצלל, זה, זה...
לא הבנתי, הוא בארץ?
מה?
הקדוש ברוך הוא גם בארץ? אם אתה אומר שהוא פה, זה אומר שהוא לא שם. אז כל עוד שאתה בא ומגדיר מקום לקדוש ברוך הוא, אתה אלילי. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. זאת אומרת שהוא נמצא בכל מקום, אבל אין שום מקום שהוא המקום שלו. אוקיי? בקיצור, אז הבנו את הרעיון שחשוב הרצינות. הדבר השני שהוא שאלה עצומה, מה הנושא שאיתו רבי יהודה הלוי פותח את הספר עם חלום של מלך כוזר? זה החלום שלו. הרי כל ההתחלה של הבירור שלו, זה בגלל שהוא חלם, שבא מלאך ואמר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. אז בגלל זה הוא הולך להתחיל לברר. אבל מה, זה חלום? אתה מבסס הכל על חלום? אבל אי אפשר להוכיח שום דבר. למה הוא מבסס את כל הספר על חלומו של מלך כוזר? אגב, זה לא רק התחלה של ספר, זה לא רק טריק ספרותי כדי להתחיל. הוא יחזור על עצם היותו חולם במהלך הספר הרבה פעמים. וזה אחד מהטענות שלו נגד הפילוסוף, נגד... הוא אומר לו, אבל אני חולם. כן? איפה? לא
שפה
בעלם פרסים.
זה
נכון, זה חשוב מאוד שניתן לו מקום. אבל, ששבוע שעבר אמרתי שהחלום זה החוויה הבסיסית שלו. שאי אפשר שהרעיון הגדול יהיה רק בצורה תיאורטית, זה גם צריך לבוא לדבר אליי. אז אני לא חוזר בי, אני רק רוצה להוסיף. אוקיי, זה החוויה שלו. אבל כמו שאמרתי שחייב שזה ידבר אליו, זה גם חייב לדבר אליי. ולכן אני לא חלמתי את החלום שלו. אז למה בונים לי הכל על החלום? בונים לך הכל על החלום, כי רבי יהודה הלוי רוצה שתדע מתחילת הספר על מה הספר מדבר. הספר מדבר רק למי שיודע לחלום. מי שלא יודע לחלום, אין לו מה לחפש פה. למה? כי החלום הוא השריד של הנבואה. לפי היהדות, החלום... זה מה שנשאר לנו מהנבואה. אומרים חזל, חלום אחד מ-60 מנבואה. זאת אומרת, זה מה שנשאר לנו. ולמה זה חשוב? כי זה חשוב שתדע בסופו של דבר מה המטרה של היהדות. המטרה של היהדות, נבואה. ואומרים לך את זה מההתחלה.
נבואה זה אומר כאילו הרגשה של השכנה.
לא הרגשה.
הרגשה.
דיבור.
דיבור
עם
השכנה. לא רק שאתה תדבר איתו, שהוא ידבר איתך.
זה גם לא ש...
כי אם לא כולם עושים את זה.
כן, זהו.
רגע, זה...
אני מקווה.
לא ראיתי שזה בשני הכיוונים. זה לא שהוא מדבר איתך, אתה גם מדבר אליו.
כולם מדברים.
אני מקווה שאתה מדבר אליו 3 פעמים ביום.
לא, אבל הבנת בחלום.
לא, לא בחלום. אני אומר ככה. החלום זה לא תחילה, זה שריד.
זה שריד הנבואה.
זה שריד של הנבואה. עכשיו, למה זה חשוב שתדע שהכל מבוסס על החלום? כי מה שנשאר לנו בעולם הזה מאז שהקדוש ברוך הוא לא מדבר, נשאר לנו חלום כדי להיות בספירה שלו, איכשהו. לכן תדע לך, מי שלא חולם, אין לו מה לחפש פה. צריך שתדע שהחלום זה הדרך כדי שתוכל להבין בשכל, שיש על מה לחלום, ודרך זה אתה תוכל להגיע לנבואה. או, אז פה את שואלת שאלה גדולה, ששואלת הגמרא מסכת ברכות, אומרת, מה, אז אוקיי, אז יש, החלום זה אחד מ-60 לנבואה, אז זה אומר כל דבר שאני חולם, אני צריך להתייחס? לא. כי מצד שני, גם אומרים לך שם, שאין חלום בלי דברים בטלים. זאת אומרת, בכל חלום יש טויות. בכל חלום יש טויות.
מה, גם בחלום שיש לו נבואה?
קודם כל, את לא יכולה בדיוק לדעת איזה חלום... בספר בראשית יודעים, אבל את ואני כנראה שאנחנו לא בדיוק יודעים מתי ש, מתי ש. אבל אין מה לעשות. כל חלום יש לו דברים שהם עמוקים, ויש דברים שהם סתם התפורה של החלום. והגמרא מוסיפה שהחלומות שאת חולמת בערב שבת, לא להתייחס בכלל. כי זה ברור שזה בגלל אוסף הבשר שאכלת. אז זה ממש ככה. זה דינת הגמרא, זה הגמרא אומרת, אתה בשבת, אתה אוכל כמו מתורה וזה, אל תדאג, זה ברור, זה לא נקרא חלום, זה נקרא חזיונות לילה. בסדר, אכלת יותר מדי. אז אומרת, לא כל דבר בחלום יש לו חשיבות גדולה, אבל תדע לך שיש גם חשיבות גדולה. יכול להיות, יכול להיות. טוב, אני לא פה הולך לנתח לך את כל החלומות. יש שלוש דפים שלמים בגמרא שמנסים להסביר לך, אם אתה רואה את זה, זה אומר את זה, אם אתה רואה את זה בחלום, זה אומר את זה. אז כל מיני דברים. אז מי שרוצה, מעוניין, יש רשימה גדולה, מעניינת, רק שהרשימה הזאת היא עובדת רק בעברית. אז אם אתה חולם בצרפתית, ואת חולמת בצרפתית, זה לא עובד. לא, לא, באמת. כי זה הרבה משחקי מילים. הגמרא אומרת, מי שרואה פיל בחלום, יצפה לפלאים. כי פיל, פלאים, זה צלצל טוב. אבל מי שרואה אלפון, אין לזה שום קשר עם מירקל. אלפון, מירקל, זה לא עובד. אז יש כמה דברים. מי שרואה תת בחלום, אם את רואה את האות תת. לא, 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 בעברית. האות תת, יצפה לטוב. כי התת הראשון שהופיע בתורה, זה במילה טוב. יש כל מיני דברים, אפשר ל... זה מי שאוהב את הדברים האלו, יחקור בגמרא שם.
אם אפשר להוסיף.
כן, ודאי.
זה מתחבר לעניין הזה של כוונתך רצויה. זאת אומרת, אם אתה באמת במות של רוצה לשמוע, רוצה לחקור...
אז אתה יכול לחלום.
אז אתה יכול לחלום בקטע של לשים לב לדברים שאנשים אחרים לא שמים לב.
בדיוק, זאת אומרת, יש לו חלום.
לדברים שאנשים... כאילו, חלום גם בצורה הפשוטה של המילה, אבל חלום גם זה כל העניין של להקשיב לדברים שמסביב, ואתה לא שם לב.
צודק לגמרי, הרי הוא יכול לחלום ולהגיד בבוקר זה לא... נכון. זה לא כלום.
זה גם לאו דווקא נטו חלום כמו שאנחנו מדמיינים את זה, אלא פשוט באופן כללי להקשיב לדברים חיצוניים שאנשים...
שקורים, כן. כן, כן, אתה צודק, אני לא חושב שזה כל כך קשור לחלום, כי החלום הוא לא חיצוני. החלום זה משהו מאוד מאוד
פולי. אנחנו לילה, ואנחנו לא שמים לב לדברים האלה.
כן, נכון, אני מסכים, לא.
זה נקרא חיצוני.
לא, זה לא, זה שאתה לא שם לב, זה לא שזה חיצוני.
נכון, פשוט אנחנו לא שמים לב.
זהו, אני מסכים עם התיאור שלך. זה גם דורש מאיתנו, כן, להיות ער לעולם, זה נכון. אבל החלום, זה צריך להיות ער דווקא לפנים שלך.
נכון.
זה נכון. אז קיצור, הבנו למה זה חשוב לראות שהכוונה שלו היא רצינית, והבנו למה זה חשוב להתחיל דווקא עם חלום. ואז אפשר להמשיך. אוקיי. והנה, רבות מטענות החבר, היו לי לקורת רוח בהיותם מסכימות עם דעתי. ואומר, ראוי הדבר, כי אכתוב את הטענות ההם כאשר נתגלגלו והמשכילים יבינו. זאת אומרת, הרבה דברים... כנראה שהיה באמת סיפור ידוע אז של איך מלך כוזר האמיתי התגייר. אז הוא אומר, רבי יהודה לוין, תראה, אני קראתי כל מיני דברים, יש הרבה דברים שמצאו חן בעיני, אני רוצה להסביר. והמשכילים יבינו. זאת אומרת, מי שלא משכיל, שלא יתחיל את הספר. מי שלא רוצה לשבור את הראש, זה לא בשבילו. בסדר? אבל אנחנו זה כן בשבילנו. אז אנחנו נלך על זה. אז ככה, קודם כל, זה מאוד חשוב גם לדעת שהפילוסוף שאנחנו עכשיו פוגשים, אנחנו נפגוש עכשיו פילוסוף, יש לו היסטוריה. אני אומר את זה כרקע לפילוסוף המגיע. לזה שלפילוסופיה יש היסטוריה, זה כבר בעצמו מוריד את כל הטענות של הפילוסוף. וזה דוגמה. היה מישהו שהיה 1.57 מטר, הוא היה די עצבני בעולם, ובשעות נוספות שלו הוא גם היה קיסר צרפת. כן, זה סיים את חייו בסנט אלנה. נפוליאון, נכון. הוא כותב ביומנו האחרון כל מיני דברים, ואחד הדברים שהוא כותב זה נגד הנצרות. אבל לא, הוא לא כותב נצרות, הוא כותב דתות. הוא מתכוון לנצרות, אבל מה שהוא אומר, זה חשוב גם לנו. הוא אומר, אני לא דתי, טוב, אנחנו מכירים את הסיפור שהוא לא הסכים שהאפיפיור ישים את הכתר על ראשו. בסדר, הוא הומלך על ידי האפיפיור בעצמו. אבל הוא אמר, אתה לא תשים את הכתר על הראש שלי, זה אני אשים את הכתר בעצמי. אתה רק תהיה שם, תעשי ככה, ויהיה בסדר. אז הוא אומר, אני מוכן להאמין בכל דת שהיא, בתנאי אחד, שהיא הופיעה בבוקר האנושות. כי אם אתה אומר שהדת היא כל כך חשובה ואי אפשר בלי, אז אין בעיה, אז איך בני אדם יסתדרו בלי? זאת אומרת, אם אתה אומר לי שהדת שלך הופיעה בזמן X, בדור מן הדורות, זה אומר שלפני יסתדרו בלי. זה אומר שהיא לא כל כך מרכזית. אז הטענה שלו היא מופנית כלפי הנצחות, אבל היא גם טענה כלפי היהדות וכלפי כל רעיון רוחני. מה אנחנו אומרים לטענה של נפוליאון? הוא אומר, אני הייתי מוכן לקבל את היהדות אם זה היה נולד עם אדם הראשון. אבל אתה, היהודי, בא ואומר שהתורה ניתנה רק בדור 26.
אבל התגלות הייתה...
אתה יכול, זהו, אתה יכול כבר להגיד שההתגלות הייתה לפני. ההתגלות הייתה כבר אצל אדם הראשון. ובנוסף, אז למה התורה לא ניתנה לאדם הראשון?
כי זה עבודה.
כי הכלי הוא לא מוכן. הכלי הוא לא מוכן עדיין. לכן דרך ארץ קדמה לתורה. צריך 26 דורות כדי להכין את הכלי. אבל ההתגלות, היסודות, זה התחיל לפני. בסדר? אוקיי. ואז אנחנו מתחילים. מספרים... כי מי שנגלה לו למלך הכוזרים בחלום, כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשהו אינו רצוי, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה. פנה בראשונה אל הפילוסוף, אל פילוסוף אחד, סליחה, וישלהו לאמונתו. אוקיי? אז אנחנו פותחים את השאלות אל הפילוסוף. כשאנחנו אומרים פילוסוף, צריך לקרוא, אנחנו במאה ה-12, ויש באירופה, חזרה מאוד גדולה להתעניינות אל מה שנקרא פילוסופיה אריסטוטלית. זה פתאום הופך להיות טרנד. אז לפילוסופים האלו הוא מתכוון, רק שהוא לא פייר. כי תראו מה המילה הראשונה של הפילוסוף. מה הוא אומר? המילה הראשונה שלו זה? כן. זאת אומרת, על מה הוא מדבר הפילוסוף? על האלוהות. אז זה פילוסוף דוס. אנחנו חשבנו שהוא ידבר על פילוסוף אתאיסט, שלא מאמין באלוהים. לא. למה לא? כי אמרנו, אתאיסט אין לו מה לחפש פה. הוא לא רציני, הוא לא מחפש. הפילוסוף פה הוא פילוסוף דתי. זאת אומרת שמבחינתו, השאלה של קיום האלוה היא לא שאלה. אבל למה... מה זה? היא עובדה, היא עובדה קיימת. אבל, עוד שנייה אנחנו נקרא את דבריו, זה כאילו... שאין אלוה. הוא מאמין באלוה, אבל האלוה שהוא מאמין בו, להגיד שהוא לא קיים זה אותו דבר. למה? כי עוד שנייה אנחנו נקרא, הוא יגיד שהאלוה מבחינתו בכלל לא מתייחס למה שקורה בעולם. לכן, אלוה שלא מתייחס למה שקורה פה, או לחילופין, נגיד את זה בצפה יותר ברורה, אלוה שלא מדבר, מה אכפת לי שהוא קיים? אוקיי? זה מה שמתחיל הפילוסוף. אז בוא נראה מה אומר הפילוסוף. אמר הפילוסוף. לא, 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 אין שום קשר. רק הבאתי את זה, כי גם לפילוסוף יש היסטוריה. אמרנו מקודם שטלס הוא ראשון הפילוסופים. אז מה היו לפני?
לא שואלים את עצמם.
זה בדיוק הבעיה. הם יודעים. לכן הם לא שואלים את עצמם. הם יודעים שהיו אנשים שהבינו דברים מאוד עמוקים, אבל ייחסו הכל לאלוה. אוקיי? אגב, צריך לומר את האמת, טלס ופיתגורס הם פילוסופים, אבל הם פילוסופים מסוג אחר. הם מה שנקרא הפילוסופים הפרה-סוקרטים. יש הבדל בין פרה-סוקרטים למסוקרטס ואילך. כי כשאתה מסתכל על מה שהם כתבו, למשל פיתגורס יש לו שיר על העשר. זה מספר לוד אודיס. שיר על המספר עשר. ומה שהוא כותב שם, אתה רואה את זה בספרי המקובלים, בכיף. מה זה מסמל אחד, מה זה מסמל ארבע. זה מאוד מעניין, הוא מדבר על אחד, על ארבע, וכדי להגיע לעשר. זה אחד, זה יותקי ופקי, יש כל מיני פה רמזים. אז הם הרגישו דברים והם דיברו בשפה שהיא מאוד 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 לקוחה מן העולם הפנימי. פה אנחנו פוגשים פילוסוף שמאמין שיש אלוה, אבל הוא לא קשור אלינו. אוקיי? אמר הפילוסוף, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומה מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה על היות המכוון חפץ בדבר החסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בינו עומד. מה הוא אומר? הוא אומר, אתה אומר שהאלוה אמר לך שהכוונה רצויה, אבל מעשיך אינו רצוי. אתה לא מבין, לאלוה אין כוונה. אין רצון גם. כי לטענתו של הפילוסוף, כל רצון מראה על חיסרון. אם אני רוצה משהו, זה בגלל שאני מרגיש שכרגע אין לי את אותו משהו, ולכן אני רוצה אותו. אז זה מראה שיש לי פה חסר. האלוה, אתה תגיד שהוא חסר? טענה טובה או לא טענה טובה של הפילוסוף? אתה אומר טענה טובה, כן? אלא מה? מה אפשר לענות לו?
מי אמר לך שחסר?
הוא טוען שמי שאם אני רוצה משהו, אז זה אומר שאני צריך, זאת אומרת, אם אני רוצה משהו, זה חסר לי משהו.
מי אומר שהוא רוצה משהו?
זה מה שהוא טוען, המלך כוזר. אומר שהוא ראה מלאך שאמר לו שלפני האלוה, המעשיך לא טוב. אז אני רוצה שתשנה. אז כל הטענה בא מזה. אלא מה?
אני לא מבין, מה אמר
הפיוזוף? שלהגיד שהשם רוצה משהו זה שטויות.
כן, לא רצון.
כי רצון מראה על חיסרון.
אני אמר שהקדוש ברוך הוא רוצה,
הטענה של הכוזר, של מלך הכוזרים, זה שהמלאך אמר לו, האל רוצה ממך שתעבוד אחרת. נכון?
מעשיך אינו רצוי. זה לא מלך שונה, אנחנו צריכים...
רצוי לפני האלוה.
כן.
אז זה לא רצוי לפני האלוה. צריך שמשהו יהיה רצוי.
כן.
כי כוונתך רצויה. אבל מעשיך אינו רצוי, אז תשנה את המעשים.
כן, אבל הטענה של הפילוסוף, היא לא נכונה בעצם זה שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא צריך את זה. אתה צריך משהו, לא...
כן, אבל מי אמר לו? המלאך.
אבל הכוונה של המשפט, אבל מעשיך אינו רצוי, הוא טועה...
לפני מי? חושב... לפני מי?
זהו.
לפני האלוה.
נכון.
המלאך אומר לו שהכוונה לא רצוי לפני האלוה. בגלל זה יש לו בעיה. ועל זה עונה לו הפילוסוף, אבל... לפי דבריך, האלוה רוצה משהו, להגיד שהאלוה רוצה משהו, זה טעות. אוקיי? אבל מה אנחנו באים ואומרים? אנחנו באים ואומרים שאלוה שלא רוצה, זה כאילו שהוא לא קיים. כי אם אלוה לא רוצה, אין לו שום אינטראקציה עם הבריאה. והרי הקדוש ברוך הוא בורא. לכן מה אומר הרש"י הראשון של התורה? מה הרש"י הראשון של התורה? לא היה צריך התורה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. למה? כי זה מצווה ראשונה. זאת אומרת, מה אומר רש"י? מה שחשוב זה המעשים. אבל למה התחלת בבראשית? כדי שתבין מאיפה הגיע המעשה הזה. אבל מה שחשוב זה המעשים. דהיינו, מאוד חשוב כדי שיהיה גילוי של הבורא בעולם, לדעת איך אני נועל נעליים בבוקר. כי אם אני נועל בצורה לא נכונה, אני בעצם לא נותן לאלוה להתגלות. היהדות באה ואומרת, בניגוד למה שאומר הפילוסוף, שאם הקדוש ברוך הוא לא אומר לי מה הוא רוצה, מבחינתי זה כאילו הוא לא פה. כי הוא טוען שהקדוש ברוך הוא...
כן, אבל אתה נותן תשובה פרקטית, אבל לא תשובה הרעיון.
אה, לא, עוד לא.
הרעיון ש...
כן, כן, כן.
שמשהו שרוצה חסר, זה רעיון...
כן, כן, כן. אני לא, לא, עוד לא אמרנו את התשובה על הפילוסוף. הוא עוד לא סיים לדבר, כן? אז... בסדר, רק מציג בינתיים את הטענה שלו. הנה. וכן, מרומם הוא האלוה לדעת הפילוסופים. מעל ידיעת הפרטים. כל הפרטים משתנים מרגע לרגע. אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. נמצא שאין האלוה מכיר אותך. ועל אחד כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך. הנה, פה אתה כבר רואה מה הבג. הוא טוען שהאלוה, שהוא מכנה אותו, הוא לא יורד אל הפרטים. ובזה אתה כבר יודע מה יהיה התשובה של הכוזר, של רבי יהודה הלוי בסיפור. אם אתה אומר כך, אין בעיה, נגיד אני הולך איתך עד הסוף, זה אומר שהוא לא שלם. אתה טענת שלהגיד שהוא רוצה משהו, זה חסר. זה מראה על חסרונו. אבל עכשיו אתה בא ואומר שכל מה שקשור למשתנה, זה לא בתחום שלו. אז אתה בעצם סתרת את עצמך. אתה בא ואומר שהוא לא יכול להיות לא שלם, אבל אתה מגדיר אותו כלא שלם. זה בעיה.
לא שלם כי הוא כתב,
הוא
לא יודע כמה
אתך ומעשיך. כן, הוא טוען שיש תחומים שהוא לא יורד לשם. אז הוא לא תכלית השלמות.
זה הפילוסוף אומר.
אתה כבר רואה את הסתירה בתור דבריו. אוקיי? קשה העברית?
לא,
בסדר. כל טוב? מה לעשות? אוקיי. נמצא שאין האלוה מכיר אותך ועל אחד כמה וכמה, אינו יודע כוונתך ומעשיך, וכל שכן אינו שומע תפילתך ולא רואה תנועותיך. ואם אמנם יאמרו הפילוסופים כי האלוה ברעך, אין במאמרם זה כי אם על דרך ההשאלה. כי האלוה הוא אמנם עילת העילות בהתאבות כל נברא, אך הנברא לא בכוונה מאת האלוה נתאבה. פה זה, הוא אומר דברים עוד יותר קשים. הוא אומר, אמנם אני מסכים לומר, אומר הפילוסוף, שהאלוה הוא הסיבה של כל הסיבות, אבל אתה, אל תחשוב שהוא חשב לברוא אותך. יתפלק לו ירון. יתפלק לו. אבל גם רואי, יתפלק לו. זאת אומרת, אל תחשוב שהוא באמת חשב וזה, ועכשיו רוצה להוציא את לוי לפועל. לא, זה... אני משפריץ שפע, ויצא משהו. וואלה. יצא משהו. בסדר? זה הטענה של הפילוסוף. כי באמת, להגיד שהוא חשב עלינו, ושהוא רוצה בנו, זה קטן על הפילוסוף. אוקיי? ומעולם לא ברא אלוה אדם, כי העולם קדמון. טוב, פה אנחנו נכנסים לעוד סוגיה של הפילוסוף. לעולם הוא לא ברא אדם, וגם לא ברא עולם, כי העולם קדמון.
הוא קדמון למי?
הוא קדמון, לא, קדמון צריך להיות שוב ראיתי. בסדר, הוא תמיד היה. זה לא שהיה אקט של בריאה. לפי דעת הפילוסופים, האריסטוטלים, אין בורא לעולם.
צריך לשאול אותו, מה ההגדרה שלו לאלוה?
הוא אומר.
מה ההגדרה בשבילו?
מבחינתו, זה ישות קוסמית.
נכון. ומה היכולות שלה?
בדיוק, אין.
הוא סופרמן.
אין לו, אין לו. הוא לא סופרמן ולא ספיידרמן, הוא לא כלום.
יכול להיות שיש לו יכולת של בריאה, אבל בלי שום אינטראקציה.
אין יכולת של בריאה, כי העולם קדמון. גם הוא קדמון, הכל קדמון. הוא לא ברא כלום.
אז מה האחריות שלו?
כלום.
אז למה יש אותו?
זה בדיוק מה שאנחנו באים ואומרים. לפי התיאור שלך, להגיד שיש אותו, אין אותו, אותו דבר.
אבל הוא לא שמע על הפתבום.
מי? לא, מן הסתם שלא.
לא, כאילו זאת אומרת רק בסיסי, כאילו היה בריאה.
איך אתה יודע?
לא ידע.
איך אתה יודע? הביג בונג זה לא ההתחלה.
נכון, אבל אנחנו חושבים...
לא, 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 אתה...
לא להתחיל עם מה שדיברנו בשוט של בראשית ש...
לא, 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 לא קשור. אתה מדבר איתי על הביג בונג. כאילו, לא מדבר איתי על הבריאה.
הוא יכול לא להיות דוס, אבל כאילו, אז תחשוב שהביג בונג.
אבל למה שיחשוב שהיה ביג בונג?
אמרת שהוא לא חושב שיש בריאה.
אוקיי, אז למה שהוא
יחשוב... זאת אומרת בריאה.
אבל מי אמר?
זה לא היה לפני.
אני לא מבין אותך. מי אמר שהוא חושב על הביג בונג?
הוא חושב על הביג בונג.
אוקיי, הוא חושב על הביג בונג. אני לא יודע איזה ביג בונג.
המושג של ביג בונג קיים לפני 60 שנה, 80 שנה. זה ספר של לפני 1,000 שנה.
למה שהוא יחשב על הביג בונג? אגב, חוץ מזה...
זה שאמרתי בהתחלה, חבר'ה, שהוא לא חשב על הביג בונג.
בואי, אנחנו הסכמנו איתך.
בסדר, אבל...
אבל עניתי לך שגם אם הוא חשב על הביג בונג, רק שתדע, שגם לפי המדע, הביג בונג זה לא הנקודה אפס. לא. הביג בונג זה מה שנקרא לאנסטן דה פלנק.
גם בצרפתית
לא, זה מאוד קל. המילה הקשה, המילה הקשה זה שם של מישהו.
לא, אני יודעת המילות האחרים, כי אני יודע מי זה פלנק.
פלנק, אתה יודע, זה מדען, כן? בסדר. אז הביג בונג זה הרגע של פלנק. שבעצם הוא הוכיח שמה שאנחנו מכנים הביג בונג, זה לא באמת קרה בזמן אפס, אלא זה קרה בקצת זמן אחרי זמן אפס. כמה קצת זמן? אפס בחזקת, לא, עשר בחזקת מינוס 33.
שניות.
בקטנה.
קל.
אבל זה עצום ביחס לביג בונג. זאת אומרת שמה קרה לפני? אנחנו לא בדיוק יודעים. היום, המדענים, הם מצאו דברים עצומים, שהיה משהו לפני הביג בונג, שהוא לא עונה לקריטריונים של העולם הפיזי שלנו, שנקראים, מה שנקרא, נו, des instants temps et יש שתי דברים, יש רגעים טונים, ומילה שנייה שבורח לי, שבעצם מה זה אומר? זה אומר שהם גילו שלפני הביג בונג יש או אינפורמציה או אנרגיה. זה קוונטום. כן, זה נכנס לתיאוריית הקוונטום. זאת אומרת, אחרי הביג בונג זה מתערבב. בסדר? הוא אומר בעצם, מה שאפשר להבין ככה, ראיתי את ה... את הסרטון של האחים בוגדנוף. הסבירו את זה מאוד יפה. שזה כמו שאתה... זה משהו. שאתה שם, אתה יודע, אתה הולך בלאס וגאס ואתה שם את המכונות האלו, אתה משחק במכונות. זאת אומרת, כשאתה לא עושה את הטריגר וזה לא מסתובב, אז יש לך רק אינפורמציה. אתה רואה אינפורמציה. כשאתה מתחיל להזיז, יש לך תנועה. וכל עוד שזה תנועה, האינפורמציה היא קיימת. אבל היא משתנה כל רגע ורגע. וזה אחרי הביג בונג. שיש יחס בין זמן למקום, למסה והכל. ואם זה משתנה פה, זה משתנה שם. אבל לפני, זה עולם אחר. בסדר? אני לא יודע בדיוק אפשר לתרגם את זה ברמה התורנית, אבל זה אומר שיש אולי מחשבה שהעולם קדמון. אנחנו אומרים לו, יש בריאה. הוא טוען שלא. הפילוסוף אומר, אין בריאה. העולם קדמון. אבל שוב, אם אין בריאה, אין בורא. אם אין בורא, תיאמנו. בסדר? ומעולם לא ברא האלוה אדם, כי העולם קדמון, ומאז מעולם נולד כל אדם מאדם שקדם לו. והורכבו בו צורות ותכונות, מזגיות ומידות, מאביו ומאמו ומשאר קרוביו, ואיכויות התלויות באקלים ובארץ המולדת. במזונות ובמים, בכוחות הגלגלים וקבוצות הכוכבים והמזלות, כפי מעמדם במערכה. אומר הפילוסוף, ואם אתה שואל מאיפה האדם, הוא בא מאדם שקדם לו, מאביו ואימו. מאביו ואימו? מאביו ואימו. ועד אין סוף, כי הרי אין בריאה. בסדר? הטענה של הפילוסוף, שאין בריאה. ולכן, אם אתה שואל למה יש אנשים שונים, זה בגלל שהוא גר פה, הוא גר שם, הוא אוכל פה, הוא אוכל שם, זה שונה וזה, ולכן זה משפיע עליו. אבל אין שום אקט רצוני של בריאה. זה מה שמאוד חשוב. הוא שולל את רצון האלוה. לכן, הוא שולל את קיום הרצון בכלל. אוקיי?
קיים אלוקה.
נכון, אבל זה לא משנה. האלוה שלו הוא לא כלום. הוא לא כלום. הוא מין ישות שהוא לא מתערב, לא עושה כלום, בעצם לא עושה כלום.
והפילוסוף הזה הוא מתחבר לאמרת של אריסטוט, אמרת?
כן, 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 כן. היה, לא יודע אם אני צריך לומר את חטאותיי, אני מזכיר היום, אבל אני גדלתי בזכות אבא שלי על מדע בדיוני.
על מה?
מדע בדיוני, סיינס פיקשן. אבא שלי גדל על סטאר וורז, על סטאר טרק וכדומה, אז פחות או יותר כל דבר שהתחיל בסטאר, ראינו את זה בבית. בסדר? אז אחד הסדרות, הסדרות הטובות, אגב, שראיתי אי פעם, זה היה סטאר גייט. אתה מכיר? אתה בעניין?
בערוץ
6 ו... מה, בארץ?
לא,
בצרפת. בצרפת, כן. שרם 6. נכון. אז שם יש איזה קטע שיש יצורים שעלו למדרגת חיים אחרת. שעלו, שהתעלו.
הפוקמון.
לא, לא, כי הפוקמון האבולושן, אז הוא נהיה יותר טוב, הוא נהיה יותר גדול, יותר טוב, הוא פה. לא, הם עלו בכלל למדרגת חיים אחרת. הם לא פה בעולם הזה. הם יודעים הכל, הם רואים הכל וזה, אבל אסור להם להתערב. זה פחות או יותר ההוא של הפילוסוף. אז מה אתה שווה? אז יש אחד מהכוכבים של הסדרה שבא ונכנס בהם. מה אתם שווים?
זה כמו חנוך.
חשוב. קרא את הכוזרים, מן הסתם.
זה קצת הרעיון של חנוך.
שמה?
שאת האלוקים הייתה לחנוך, שהוא...
שהוא כן,
הוא... הוא לא מת, הוא פשוט...
כן, כן, אני מתעלה ולא... לא... פה זה לא חשוב. כן? יש בזה משהו. אוקיי, והכל... מעים הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה אשר לה. כי אם על דרך האצילות, מן הסיבה הראשונה, נאצלה סיבה שנייה, ומזו נאצלו הסיבות השלישיות, הרביעיות, וכך נתחייבו כל הסיבות והמסובבים, וכך נשתלשלו, כמו שאתה מוצא אותם לפניך, וחיוב זה קדמון הוא, כשם שהסיבה הראשונה הקדמונית, היא ואין ראשית לה.
זאת אומרת, כן? בעלה את האדם הראשון, אך לא במודע, פשוט.
לא, הוא לא טוען שהיה אדם ראשון.
זה מה שהוא אומר עכשיו, לא?
שמה? למה? הוא אומר, והכל מעין הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה. זה נכון, זה ודאי. זה הוא אמר, אין כוונה לשום דבר שנברא. אבל בכלל, הרעיון ש... לא, לא, הוא אומר, והכל מעין הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה, אבל הוא לא דיבר על בריאה. יש סיבה ראשונה.
אז כמו שאמרת, פליק.
פליק. אבל, כן, אבל היה... הוא לא מדבר על בריאה, הוא לא רוצה להגיד את זה.
כן, אז אני אומר לא בריאה, אבל כן היה פליק ש...
כן, אבל לטענתו זה פליק מתמיד, זה פליק שתמיד קורה. זה לא שהיה רגע ראשון שהיה פליק ראשון. זה... תמיד. זהו? הוא לא קרא את סן תומא דקן. אתה מכיר אותו? זה אצל הנוצרים, כולם קוראים להם קדוש. אז קוראים לו תומא דקן.
סן תומאס.
סן תומאס, כן. אז הוא היה פילוסוף, בלבד שהיה נוצרי, והוא רצה להוכיח את קיום האלוה, ואחד הטענות שלו זה שהוא אמר, תראה, כל דבר שמסתובב, שנע, הוא נע בגלל שהזרימו לו תנועה. אז צריך שיהיה מישהו שיזרים את התנועה הראשונה. בסדר? אז זה בניגוד למה שאומר פה הפילוסוף של הכוזרי. והנה, לכל אחד מאישי העולם, יש סיבות המביאות אותו לידי שלמותו. מי שקדמו לו כל סיבותיו אלו נעשה, שלם. אז עכשיו הפילוסוף הולך להסביר לנו מה מבחינתו השלמות. מה המטרה של החיים? ומי שלא קדמו לו כולם, נשאר חסר. פה יש קטע שהוא ממש גזעני לחלוטין. זה לא אני, זהו. ולא להאשים אותו, הוא חי לפני 800-900 שנה. מה אתה רוצה? אתה קראת? הנה, בן קוש, למשל. לנואר. Alors, viens, on s'excite pas. C'est לפני 900 שנה. וכן, לא בדיוק היו נאורים ומבינים עניין, כמו שאנחנו מבינים עניין, ולא בדיוק ידעו גנטיקה, ולא בדיוק ידעו שום דבר. אז כן, אז חשבו שכושים הם חצי בני אדם במקסימום. בסדר? אז ככה חשבו פעם. זה לא נכון, אנחנו יודעים שזה לא נכון. כן, כן, זה לא נכון. אנחנו יודעים שכל בני האדם נבראו בצלם אלוהים, הכל בסדר. אבל אנחנו נצטרך להבין את העיקרון. בסדר? סבב. אז אומר, למשל, בן קוש לא הספיקה לו הכנתו הטבעית כי אם לקבלת הצורה האנושית והדיבור בתכלית החיסרון. לא, לא בדיוק מחמיא. כן? כן, לא, בוא. פריאתו, בסדר, הקושי, אז הוא נראה כמו בן אדם, הוא מדבר, אבל פחות או יותר זה כל מה שיש לו. אוקיי, שוב, לפני... שוב, לפני 900 שנה. הכל טוב. לפני 900 שנה חשבו דברים קצת אחרת. אוקיי. הוא כנגדו, הפילוסוף. כנגדו הפילוסוף. הוכנו לו תכונות, על פיהם תהיינה לו המעלות המסגיות והמוסריות והשכליות והמעשיות. לא יחסר מאומה מן השלמות.
מה זה הוכנו לו? מה זה? איפה?
העולם.
מה העולם?
העולם. הרי הוא אמר שמבחינתו...
למה? כושי יש לו פחות ולך יש יותר.
פוקס.
מה, ככה?
כן. זה מה שהוא אמר. ברור שלך ולי
זה... זה נשמע שכאילו יש...
הוכנו לו. הקוסמוס.
בגלל שדווקא לא מביא
תשובה. The universe. The universe. דווקא
לא מביא תשובה על השאלה שלך, זה אומר שיש לו כבר... גם גדול לפני שהוא מתחיל לדבר על אלוקות, כי הוא בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, שהוכנו לו מאיפה, על השאלה הזאת כבר לא יכול לענות.
כן, ברור שלא יכול לענות. אגב, זה מה שיגיד לו בסופו של דבר המאה הכוזר, שאתה מעלה כל מיני קושיות, אבל אתה לא עונה על כלום. בסדר? זה יהיה אחד הטענות שלו, של למה אני לא מקבל את דעתך. בסדר? אז מבחינתו הוכנו לו. הפילוסוף הוא השלם. אבל גם הפילוסוף, אין מעלות אלו נמצאות בו בראשונה, כי אם בכוח. זאת אומרת, מבחינתו, קודם כל צריך להבין, הפילוסוף חושב שיש דרג של בני אדם. יש, אמרנו, מבחינתו, למטה בן קוש, למעלה הפילוסוף, אבל יש סולם. יש אנשים שאם הם נולדים במקום מסוים, במסגרת מסוימת, יש להם בפוטנציאל להיות פילוסוף. יש כאלו שאין להם בפוטנציאל אפילו להיות פילוסוף. מה לעשות? בגדול, כדי להיות פילוסוף צריך להיות אירופאי. זה מה שהוא חושב. אוקיי? אז הוא אומר, זה לא פה, צריך, זה בפנים, צריך לגלות את זה. כי אם בכוח, ולשם הוצאתן אל הפועל, זקוק הוא ללימוד ולאימון. עד שתתגלה ההכנה לפי מעלתה, אם לשלמות או לחיסרון, או למדרגות ביניים רבות מספר. קיצור, גם הפילוסוף צריך ללמוד. צריך ללמד את עצמו איך להיות באמת פילוסוף. והאדם השלם ידבק בו מעין אור האלוהי, הנקרא בשם השכל הפועל. טוב, זה דבר גדול. מבחינתו הפילוסוף, מי שמצליח להיות פילוסוף, בסוף יצליח לגלות את השכל הפועל. מה זה השכל הפועל? זה מה שנקרא, איך זה נקרא? נו. התבונה הטהורה של אמנואל קאנט. זאת אומרת, כל מה שאני עושה זה בגלל שאני מופעל על ידי שכלי הטהור והגדול. בסדר? היה אחד שקראו לו יחזקאל הרמן כהן. כמו שאתם שומעים, הוא היה יהודי, כהן, אבל גם היה סופר מתבולל למהדרין. הוא היה פרופסור באוניברסיטת ברלין, פרופסור לפילוסופיה, בסוף המאה ה-19. והרמן כהן היה אחד הגדולים של הפילוסופים של המאה ה-19, וכתב ספר שקוראים לו דת התבונה ממקורות היהדות. ששם הוא מסביר שבעצם משה רבנו ורבי עקיבא קראו את אמנואל קאנט, ואחרי זה כתבו את התורה. כי הרי התורה זה הצורה הכי טובה כדי ליישם את תורתו של קאנט. ככה הספר, 600 עמודים, אם אתם רוצים. מה הבעיה? שבסוף ימיו הוא נתן הרצאה בברלין. נתן הרצאה בברלין על הספר שלו וזה, ובאמצע ההרצאה יש יהודי צעיר שמרים את האצבע ואומר, אני רוצה לשאול שאלה. אם אני לא טועה, היהודי קראו לו יעקב משהו. לא זוכר, נמצא. אבל יעקב משהו, הוא שואל שאלה, אומר, תגיד לי, כבר איך פרופסור, לפי כל הטענה שלך, איפה אלוהי ישראל המתגלה ומדבר אל אברהם, יצחק ויעקב? זאת אומרת שהיה פה בחירה רצונית לפי התורה. אתה אומר שהתורה זה... אתה מדבר על הגילוי של השכל הפועל, שבסופו של דבר התורה זה איך להיות מוסרי ושכלי לחלוטין. אבל לפי הסיפור בתורה, היה גילוי רצוני. אז לפי הסיפור שלך, איפה המקום של גילוי האלוה והבחירה אל אברהם, יצחק ויעקב? המעשה כך היה. שהרמן כהן, הר פרופסור, פרץ בבכי והתפטר מהצ'ר שלו באוניברסיטה. והתחיל איכשהו חזרה בתשובה וכמה חודשים לאחר מכן הוא מת. הוא היה כבר זקן. כנראה שהוא הבין שלא, לא, יש משהו שלא עומד. צריך, יש פה גילוי רצוני, יש פה בחירה. אוקיי?
אבל מה, הוא לא קרא את הספר לפני כן?
אתה מבין מה זה אנשים שכבר משוכנעים למה שהם רוצים להוכיח עוד לפני שהם קראו את הספר? יש אנשים שיש, אתה יודע, יש גול.
אבל אני אומר, זה לא היה שאלה מאוד בסיסית.
יש את העבר בשביל
זה, בסדר. בסדר. אין מה לעשות. יש אנשים שכבר משוכנעים למה שהם רוצים להעביר.
אז למה אם הוא פתח שמותנה, או אם השאלה קטנה פה בהרצאה,
כי לפעמים השאלות הכי בסיסיות, אף אחד לא רוצה לשאול אותן. גם, אל תשכח שרוב האנשים בהרצאה לא בדיוק היו יהודים דתיים. אז כנראה שאף פעם לא שמו אותו מול העובדה הכל כך בסיסית הזאת. אגב, רוב הפעמים השאלות הכי הכי שנוגעים לך, הן השאלות הכי פשוטות. הכי פשוטות. בסדר? זה קורה הרבה. והאדם השלם יתבגבו, זה השכל הפועל. בו יתחבר השכל הנפעל של האדם, התחברות של התמזגות, עד אשר יראה האדם ההוא את עצמו כאילו הוא השכל הפועל, ואין ביניהם כל הפרש. אותה שעה יגיעו כליו, רצוני לומר, איבריו של האיש ההוא למדרגה בה יעשו רק את המעשים השלמים ביותר, בזמנים הנכונים ביותר ובדרכים הטובות ביותר. קיצור, הבן אדם יהיה סופר טוב בגלל שהשכל אמר לו להיות סופר טוב. וכאילו נעשה איבריו כאילים לשכל הפועל, לא לשכל החיולי, היולי סליחה, אלא נפעל, בו היה משתמש לפני כן, עת היה מבקש את הדרך הנכונה ומוצאה פעמים אחדות, ופעמים רבות לא הגיע אליה, ואילו אתה מוצא הוא תמיד. מה הסיפור? הוא טוען שיש שני חלקים בשכל. יש את השכל הנפעל, היולי, זאת אומרת השכל הטבעי, שהוא זה חם, הוא זה חם, אני לא שם את היד. זה שכל. השכל שלח לי אינפורמציה שזה חם, ואני לא רוצה להתחמם או להצרף, אני לא שם את היד. זה שכל היולי, שכל נפעל. אומר, בסדר, זה בקטנה. אבל כשאתה מגיע למדרגת שכל הפועל, אז כל האישיות שלך, האיברים שלך, הגוף שלך, הם מכוונים כלפי המטרה של החשיבה הגדולה. זו הטענה שלו, השכל, רק השכל.
הוא לא מנתן מה זה החשיבה הגדולה שהמורים...
לא.
סתם...
כל דבר צריך שתביא להבנה שכלית למה אתה עושה אותה. למשל, למה צריך להיות בן אדם טוב, מוסרי? לפי אמנואל קאנט, בגלל שהחוכמה דורשת את זה. למה? כי אם תהיה בן אדם רע, וכולם יהיו אנשים רעים, יעשו רע אחד לשני, ולא נהיה פנויים לחוכמה.
ומה התחליט של החוכמה?
להשיג עוד חוכמה. כמו שהעולם הוא קדמון, אין לו גם סוף. אז... אוקיי?
אבל למה חשוב להשיג חוכמה?
למה חשוב להשיג חוכמה? כי לדעת הפילוסוף, זה בשביל זה אתה פה.
למה?
אין לו למה. כי למה, אם אתה שואל למה, זה אומר שיש רצון. אין לרצון.
אז איך אפשר לומר בשביל זה אתה פה?
אתה מבין שהוא מלא בסתירות פנימיות. זה מה שיגיד לו, הכוזרי. בסדר? ככה... מדרגה זו היא תכלית מה שהאדם השלם מקווה להגיע אליו, אחרי אשר תואר נפשו מן הספקות ותשיג את ידיעת הדברים לפי אמיתתם. ככה תעשה הנפש דומה למלאך ותימצא במדרגה אחת בלבד למטה משל הרוחני, הנבדל מן הגוף. אומר, טוב, בסופו של דבר אני יודע שאני הולך לשירותים מדי פעם. אז אני יודע שאני לא כל כולי שכל. בסדר, יש מדרגה של מלאך. מה זה מלאך מבחינתו? שכל. לא, לא, זה שכל. שכל נטול גוף. בסדר? זאת אומרת, יש המדרגה, הלא, היא מדרגת השכל הפועל, הוא המלאך אשר מדרגתו נמוכה רק משל המלאך הממונה על גלגל הירח, והמלאכים הם שכלים נבדלים מן החומר, קדמונים כסיבה ראשונה, ולא יראו כליון לעולם, ובהתאחד נפש האדם השלם, עם השכל הפועל, לא יחוש האדם לכיליון גופו ולכיליון כליו. ומשעה שהגיע להתאחדות זו, תזכה נפשו לאושר בעודנו בחיים, שכן נכנס בחברתם של הרמס והסקלביוס וסוקרטס ואפלטון ואריסטו. תגיע, בסוף תגיע להיות כמו אותם הגיבורים. מי זה הרמס? לא, לא למור. במסאג'ה, דיוויאז'ר. מי זה אסקלפיוס? אה, סיפור טוב. מי זה אסקלפיוס? סילטיה.
אה, זה למה?
נו.
נו.
זה המצין.
זה למצין.
אה,
אסקלפיוס. אסקלפיוס זה דיו דה מצין. אוקיי? אסקולאפ en français.
אה.
אותו פור מה.
אסקלפיוס.
אה, קדוסה.
אה, ווי.
Le oui, c'est le bâton avec Zri.
Ah oui.
Elle est à Yukaido et Hokim.
Ah, elle est à Yukaido et Adam, lui, c'est. C'est Italou. Biglal, c'est Mislechou, la guerre, le Sechel Apoel. Bidouk, ma chou kazé. Ken. Agave, le Tokhaïnan, Makel, chez Asclepios, Askar Hatoanim à Yvanim, chez Ayalo, Tamid Makel, il m'a dit Nechashim. Ah, non, זה הנחש נחושת של משה.
זה כמו הרקול דיסני.
ש?
דורות בבנים.
אה, כן, 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 נכון, זה נכון.
ובסוף הוא בוחר להיות...
אז ירידה, זה... יש פה קושיה. זה נכון. בקיצון, והמלאכים המסכנים נבדלים מן החומר הקדמוניות, זה נתון נדיר, אסקלפיוס, פלטון ואריסטו, כי הוא והם, וכל אשר עלו מדרגתם, היו לאחד עם השכל הפועל, וזהו אשר יכונה על דרך העברה או קירוב רצון האלוהים. אוקיי, הבנת מה זה רצון האלוהים מבחינת הפילוסוף? זה תהיה יותר חכם. זה הכל. על זה דרשהו איפה, בקש לך ידיעת דברים על אמיתתם, למען יהיה שכלך אתה פועל, לא נפעל, ותדבק בדרך הישרים, במידות ובמעשים, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת, ויעוררוך לדבוק בעניין ולהידמות לשכל הפועל ההוא. בוא, בקיצור, אומר לו הפילוסוף, מה שחשוב, שתתחיל
לחשוב.
זהו. למה? לכלום.
תהיה חכם.
תהיה חכם יותר, וכשתהיה חכם יותר, תהיה חכם עוד קצת יותר.
עד שתגיע למידת ה...
ואז בסוף יעשו ממך אלוה, אל תדאג. בסדר, זה פחות או יותר הרעיון.
אני לא מבין אז איך...
הפילוסוף מגדיר מצב שבו האדם, במיוחד לא כל כך חכם, שהוא מגיע לרמה אלוקית.
אבל מבחינתו אלוקית זה לא אומר כלום. זה רק אומר שהוא נבדל מן הגוף.
זהו, אז בשביל לא קיים אלוקים.
נכון, הבנת.
קיים מצב שבו האדם מאוד חכם והוא שולט בעולם.
אז עכשיו הבנת מה זה מבחינתו אלוה, זה שכל נבדל מגוף.
וזה לא משהו אחד, כאילו. זה משהו...
לא, זה, אתה יכול גם, כן. אחר כך אם אתה פילוסוף, אם אתה בן קושי, אתה לא תצליח. בן כה וכה. בסדר? אז רק נסיים את דברי הפילוסוף, בצ'יק צ'ק. אז תעלינו בידך ובמידות הספים, ובהסתפקות והענווה, והקניה וכל מידה טובה, ואיתם הערצה, הסיבה הראשונה, שתעריצנה לא למען תכונניך הרצון ותסיר מעליך קצפה, כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל, לבחור תמיד באמת, לתת לכל דבר את תאריו הראויים לו, ולראות כל דבר כמו שהוא באמת. טוב, בסופו של דבר, הפילוסוף הוא בן אדם טוב. חבל, אין לו תכלית, אבל הוא בן אדם טוב. כי כל אלה הם מתוכננות השכל, מתכונות השכל, וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש באיזה מין ממיני העבודה, אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור ובאיזה לשון ובאילו מעשים, ואם תרצה, בדלך הדת. הוא אומר, אתה הבנת בסופו של דבר, הגעת להיות פילוסוף, אז אתה לא צריך להתעסק במה לעשות. עכשיו, אם זה חסר לך מה לעשות, כי שמת משועמם, תבחר לך דת. בסדר, זה אופיום לאמונים. תבחר לך דת, מה אכפת לי? אבל בחר לך, בדלך הדת, לשם העבודה וההרצה והשיבוח למען התנהגותך, אתה במידות הטובות, והנהגת ביתך ובני ארצך בהם. אם מקובל אתה עליהם, או קח לך לדעת את אחת החוקות השכליות שהונחו על ידי הפילוסופים בחיבוריהם. הוא אומר, אבל אני מציע לך שהדעת שלך זה יהיה אריסטו. תקחה את המטאפיזיקה ושזה יהיה הדעת שלך. ושים מגמתך וכוונתך זיכוך נפשך, כללו של דבר, אחרי השיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי אמיתתם, בקש לך זאת הלב ככל אשר תוכל, ואז תגיע אל מבוקשך, שהוא הידבקות ברוחני ההוא, זאת אומרת בשכל הפועל, ואז ייתכן כי הרוחני ההוא ינבא אותך ויודיעך תעלומות על ידי חלומות אמיתיים וציורי דמיון נכונים. Ben oui, la dernière phrase, elle vient remettre tout ce qu'il vient de dire. Il a dit, si t'arrives, im basof, t'as matzliach liot sham, kulo ruchani, kulo marshava, kulo sechel apoel, oulai, ha-universe, yishlach lecha b'chalom. Wow, on va voir lecha en chalom. Nevoa.
Lama, elle est d'adra...
Ma ha-sipour po? C'est quoi le quart sauter?
C'est quoi le quart sauter? C'est quoi le quart sauter? אם אתה חושב הרבה, אז יכול להיות שאתה תשלוט כאילו?
בסופו של דבר, הפילוסוף הוא קצת חכם. ולכן, השקר לא עומד גם אצלו. ולכן הוא טוען שבסופו של דבר, אם אתה כל כך כל כך הגעת למעלה, יש בכל זאת משהו. שהרי...
אז למה הוא מכחיש את זה?
למה הוא מכחיש את זה? כי הוא לא רוצה להאמין בזה.
למה?
כי זה נגד השכל. החלום זה לא שכל. הוא חי בסתירה פנימית, וזה מה שהכוזרי הולך להגיד לו. כי הרי בסופו של דבר, גם אני הכוזרי, אבל גם אתה, הפילוסוף, אתה חולם. ואתה יודע את זה. והוא אומר, כן, אני יודע את זה.
אבל הוא לא רוצה.
אני לא רוצה.
אבל הוא מאמין שאם הוא ישתדל, אז יכול להיות שיש
משהו. זה כמו שישראלי טוב, הוא מאוד רוצה להגיד כמה רע. אתה פוגש ישראלי וזה, ומתחילים לדבר, כן, מתלוננים. אבל, וזה השכל, הוא רוצה, ויש לו הוכחות, למה ביבי לא בסדר, ולמה לא ביבי זה לא בסדר, ולמה זה לא בסדר, ולמה אתה לא בסדר. אבל בסופו של דבר, כשנגמר השיחה, כשהוא כבר לא פועל על פי השכל, אנחנו ממש עכשיו נפרדים. ואז פתאום מתפרץ לו היהדות שלו העמוקה, הוא אומר, טוב, יהיה טוב. יהיה טוב. סוף יהיה טוב. בסדר? ואז בסוף הסירה, ממש כשהוא כבר אחרי, אפילו היהיה טוב, הוא עושה ייחודים. הוא לא יודע. אבל הוא מאחד את אדום וישמעאל כדי להגיע לאמונת השם אחד ושמו אחד, ואומר יאללה ביי. ואז בכלל אתה מעלה לפסגות עצומות.
הוא גם אולי משתמש כי הנושא של החלום הוא חשוב, כי זה השאלה של הכוזרי בעיקר, שיש לי חלום ואני לא יודע להתמודד.
כן, אבל בהתחלה הוא אמר לו, החלום זה לא, 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 זה לא.
נכון, אז כדי לפחות...
אתה אומר, זה כדי לפייס אותו.
כן, כי בסופו של דבר הוא רואה ש...
יכול להיות, אבל אנחנו נראה שהכוזרי הוא בן אדם חכם. הוא לא מוכן שתמכור לו לוקשים. בסדר? אז זה היה ההצגה של הפילוסוף, את ההמשך. אם אתם עדיין רוצים ללמוד את הכוזרי, אנחנו נראה בשבוע הבא.